ואישה הנביא קרא לאחד מבני הנביאים ויאמר לו חגור מותניך וקח פח השמן הזה בידיך ולך רמות גלעד ובאת שמה וראה שם יהוא בן יהושפט בן נמשי ובאת בא כמותו מתוכך והבאת אותו חדר בחדר ולקחת פח השמן ויצקת על ראשו ואמרת כה אמר אדוני משחתיך למלך אל ישראל פתחת הדלת ונסת ולא תחכה ויהיה לך הנער הנער הנביא רמות גלעד ויבוא והנה שרי החיל יושבים ויאמר דבר לי אליך השר ויאמר יהוא אל מי מכולנו ויאמר אליך השר ויקום ויבוא הביתה ויצוק השמן אל ראשו ויאמר לו כה אמר אדוני אלוהי ישראל משחתיך למלך עלם אדוני אלוהי ישראל והקית את בית אחר אדוניך ונקמתי דמי עבדי הנביאים ודמי כל עבדי אדוני מיד איזבל עבד כל בית אחר ויחתי לאחר משתין בקיר ועצור ועזור בישראל ונתי את בית אחר כבית ירומם בן נבט וכבית בעשה בן אחיה ואת איזבל יוכלו הכלבים בחלק ישראל ואין קובר ויפתח הדלת וינוס והוא יצא אל עבדי אדוניו ויאמר לו השלום מדוע בא המשוגע הזה אליך ויאמר עליהם אתם ידעתם את האיש ואת שיחו ואמרו שקר אגד נלל אומר כזאת וכזאת אמר אליי למור כה אמר אדוני משחתיך למלך אל ישראל וימהרו ויקחו איש בגדו וישימו תחתיו אל גרם המעלות ויתקעו בשופר ויאמרו מלך יהוא ויתקשר יהוא בן יהושפט בן נמשי ליורם ויורם היה שומר ברמות גלעד הוא וכל ישראל לפני חזאל מלך ארם וישוב יורם המלך להתרפא בישראל מלמקים אשר יקעו הרמים בלחמו את חזאל מלך ארם ויאמר יהוא אם יש נפשכם אל יצא פליט מן העיר ללכת להגיד בישראל וירכב יהוא והלך ישראלה כי יורם שוכב שם וחזי המלך יהודה ירד לראות את יורם והצופה עומד על המגדל בישראל והיר את שפעת יהוא בבואו ויאמר שפעת אני רואה ויאמר יורם כך רכב ושלח לקראתם ויאמר ויאמר השלום המלך רוכב הסוס לקראתו ויאמר כה אמר המלך השלום ויאמר יהוא מה לך ולשלום סובל אחריי והגד הצופה למור בא המלך עד הם ולא שב וישלח רוכב סוס שני ויבוא עליהם ויאמר כה אמר המלך שלום ויאמר יהוא מה לך ולשלום סובל אחריי והגד הצופה למור בא עד אליהם ולא שב והמנהג כמנהג יהוא בן נמשי כי בשגעון ננהג ויאמר יורם אסור ואסור רכבו ויצא יורם מלך ישראל וחזיהו מלך יהודה איש ברכבו ויצאו לקראת יהוא וימצאו בחלקת נבות הישראלי ויהי כראות יורם את יהוא ויאמר השלום יהוא ויאמר מה השלום אז זומני איזבל אימך וכשפיה הרבים ויפוך יורם ידיו וינוס ויאמר אל החזיהו מרמה החזיה ויהוא מילא ידו בקשת ויח את יורם בן זרועם ויצא חצי מליבו ויכרע ברכבו ויאמר לבדקר שלישו שא השליחהו בחלקת שדה נבות הישראלי כי זכור אני ואתה את רוכבים צמדים אחרי אחיו אביו ואדוני נשא עליו את המסע הזה אם לא ידמי נבות ודמי בניו ראיתי אמש נאום אדוני ושילמתי לך בחלקה הזאת נאום אדוני ואתה שליחהו בחלקה כדבר אדוני ואחזי המלך יהודה ראה וינוס דרך בית הגן וירדוף אחריו יהוא ויאמר גם אותו עקו אל המרכבה במעלה גור אשר יטיב לעם וינוס מגידו וימות שם וירכבו אותו עבדיו ירושלימה ויקבור אותו בקברותו ובקברותיו בעיר דוד ובשנת 11 שנה לירם בן אחיו מלך החזיה על יהודה ויבוא יהוא ישראלה ויזבל שמעה ותסם בפוך עיניה ותיטב את ראשה ותשקה בעד החלון ויהוא בא בשער ותאמר השלום זמרי אורג אדוניו ויסף עניו אל החלון ויאמר מי איתי מי והשקיפו עליו שניים שלושה סריסים ויאמר שימתוע וישמתוע וייז מדמה על הקיר ואל הסוסים וירמסנה ויבוא ויוכל וישת ויאמר פקדונה את הארורה הזאת וקברוה כבת מלך והלכו לקוברה ולא מצובה כי אם הגולגולת והרגליים וכפות הידיים ושוב וגידו לו ויאמר דבר אדוני אשר דיבר ביד עבדו אליהו ותשבי למור בחלק ישראל יוכלו הכלבים את בשר איזבל הייתה נבלת איזבל כדומן על פני השדה בחלק ישראל אשר לא יאמרו זוף איזבל התחלנו לעסוק בפרק הקודם במהפכה שצריכה להתרחש מהפכה במלכות ישראל למוטט את ביתו של אחיו מהפכה קשה מאוד כיוון שביתו של אחיו כבר משתרש לישראל כבר כמה דורות ולא רק שהוא השתרש בישראל כבר כמה דורות, אלא הוא שילח ענפים ושורשים, כמו שראינו, לתוך מלכות יהודה. מלכות יהודה עצמה, קרובת כולם, קרובי משפחה של אחאב, מוסתים ומונהגים על ידי מנהגי בית אחאב, כמו יהורם בן מלך יהודה וכמו אחזיהו מלך יהודה. איך עוקרים את מלכות אחאב? סוגיה לא פשוטה בכלל. וראינו שיש פה איזושהי הזדמנות. הצבא כולו נמצא ברמות גלעד במלחמה, והמלך נמצא ביזרעאל להתרפא מהמחלה. יש פה איזה נתק בין המלך לבין העם והצבא, והנתק הפיזי בין המלך לבין העם והצבא מנוצל לא רק לנתק פיזי אלא לנתק מהותי. זאת אומרת שמתברר שיש איזה נתק, מתברר שבאמת הנתק הפיזי הוא שיקוף של נתק פנימי שנמצא בין העם לבין המלכות. וצריך לזהות מהו הנתק, איך מעמיקים אותו, איך יוצרים את המהפכה. ראינו שלצורך המשימה, דבר ראשון, צריכים לבחור איש אחד מבני הנביאים, שהוא צריך לפעול במהירות רבה. חגור מותנך, לפי רוב המפרשים, מהירות גדולה, ללכת מהר, ולכן גם בסוף פסוק ג' ונסת ולא תחכה. צריכה להיות פה פעילות מאוד מהירה, קודם כל כי זה עיתוי, ב' כי זה מאוד מסוכן, זה מאוד מסובך כל המערכה הזאת, ונדרשת פה דמות מאוד מאוד לא שגרתית. כן? מה היא לא שגרתית? פסוק פסוק ד' וילך הנער, הנער הנביא. אז הביטוי הנער, הנער הוא קשה. אז ראינו מספר פירושים. יש מפרשים, הנער זה שם תואר שהוא צעיר, והנער השני הכוונה משרת. אבל אפשר לפרש לפי המלבים שהנער הוא עצמו נביא. זאת אומרת שזה לא סתם שליח, אלא שליח שיש לו אישיות מאוד מאוד מיוחדת, שהוא עצמו נביא. זאת אומרת דמות מאוד חזקה, דמות שהולכת במהירות, יודעת לדבר, ומדייק המלבים שהנער בהמשך מוסיף דברים מעצמו. זאת אומרת שיש לה יכולת שכנוע, יש לה כושר שכנוע. הנער עצמו כשהוא מגיע לשם מתנהג בצורה קצת מוזרה.
אמרנו גם שזה יונה, נכון?
מה? יונה, נכון. הנער עצמו כשהוא מגיע מתנהג בצורה מוזרה. פסוק ה', הוא מגיע, נדמיין לעצמנו שכל הצבא נמצא, והוא הולך ישר למפקדה, הולך לשרי החיל. נדמיין לעצמכם שישבים המפקדים הכי בכירים, שזה מקור, מגיע מישהו שהוא לא יודע מי הוא, לא חייל, לא אדם זר, ויאמר, הוא אומר, דבר לי אליך השר. הוא לא אומר למי. יש פה כמה שרים, נכון? הוא אומר, דבר אל השר. מיד הוא שואל, אל מי מכולם? זאת אומרת, הנער עצמו מתנהג בצורה קצת מוזרה. כאילו הוא עצמו לא יודע בעצם למי הוא פונה. הוא אומר דבר, ובמקרה יהוא הנער ראשון. אז הוא אומר אליך. הוא לא אמר בהתחלה, דבר לי אל יהוא. הוא גם לא מברר האם זה יהוא. אלא יש לו כאילו ביטחון מוחלט כזה, שהוא פונה לכולם, אומר אליך, וברור לו שיהוא יענה, ראשון, בין כולם, ואין לו ספק שמי שענה לו זה יהוא. הוא לא שואל אותו, אתה זה יהוא, הוא לא אומר, אני מחפש את יהוא, אומר, דבר אליך השר, יהוא עונה, כן זה אתה. לא עשו היכרות בכלל. יש איזה מפגש פה, ידוע מראש, בין הנער לבין דמות, שידוע שהיא תענה ראשונה. יהוא בטוח, אם אני אבוא לפורום ואני אגיד דבר לי אליך השר, הראשון שידבר, הראשון שיגיב, או הראשון שישאל, זה יהיה יהוא. יהוא כנראה דמות, דמות כזאת מדברת, פעילה, מגיבה מהר, לא קלאסית. זאת אומרת, הנער מתנהג בצורה לא נורמלית, כי הוא יודע שהיחידי שיענה לו זה אם יש קצת לא נורמלי פה. זאת אומרת, אם אתה מחפש את הלא נורמלי, אתה צריך לדבר קצת בצורה לא נורמלית, ומי שידבר איתך זה בדיוק מי שאתה מחפש. הלא נורמלי שבחבורה, וזה בדיוק יהוא. יהוא הוא הלא נורמלי כאן. לאורך כל הפרק אפשר לזהות, רק נעשה סקירה, כמה יהוא הוא הלא נורמלי. הוא קצת לא נורמלי. קודם כל, אחרי שהוא יוצא מהשיחה, שימנים אותו למלך, אז הוא מתכחש לשיחה, הוא לא מספר מה קרה. הוא אומר, פסוק י' א', מדוע בא המשוגע הזה אליי? מי זה? למה הוא בא אליי המשוגע הזה? ככה יהוא מדבר. אחר כך, בהמשך, יש ביטויים מאוד מיוחדים. בפסוק י' ז' י' ח', מגיע רחב לשאול את יהוא, השלום? כאילו אתה פניך לשלום? אז מה הוא אומר לו? מה לך ולשלום? כאילו, מה השלום בכלל? שפה קצת מחוספסת כזאת. איזה שלום? מה שלום? הוא לא עונה לו. הוא לא אומר לו, כן, לא. מה לך ולשלום? ביטוי כזה מוזר. פסוק כף, כשראיהו רוכב כבר מרחוק מזהים את צורת הרכיבה של יהו, המנהג כמנהג יהו בנמשי כי בשגעון ינהג. ידוע, מרחוק רואים, זה יהו. הוא אמנם שר, הוא משוגע, הוא טיפוס כזה לא נורמלי. ההמשך גם, הוא מתנהג בצורה קצת, מדבר בעיקר, בצורה קצת מוזרה וגם מתנהג בצורה מוזרה. למשל, פסוק למד ב', כאשר הוא מחפש אנשים שיעזרו לו להרוג את איזבל, וישא פניו אל החלון ויאמר, מי איתי מי? מישהו מדבר ככה אפילו גם היום, זה סגנון קצת עממי ומטה, מי איתי מי? זה לא מכובד, נכון? ככה אנשים מדברים סגנון עממי כזה, נכון? גם שימטוע, יכול להגיד, אפשר קצת בצורה קצת יותר נורמלית, תופס את איזבל, תיקח, תזרקו אותה מהחלון. הולכים להורגים אותה, סוסים רומסים אותה, פסוק למדלת, מה הוא עושה? ויבוא ויוכל ויש. פתאום, טוב, בוא, עכשיו בוא נאכל ונשתה. אחר כך פתאום הוא אומר, רבו, בוא נראה מה איתה. תקנו לה את הרואה הזאת, בוא נראה מה יצאה. התנהגות קצת לא בדיוק ברורה, לא מאוזנת כל כך. היא בעצם בת מלך, אז טוב, תקברו אותה. אנחנו רואה גם ההמשך בפרקים הבאים, יהוא מתנהג בצורה משונה, קצת לא נורמלית. המילה משוגע חוזרת, כן, בשגעון ינהג, הנביא נקרא משוגע פה, יש עוד מקום, כמה מקומות שהנביא נקרא משוגע, למשל בספר הושע, ככה קוראים לנביא משוגע בפרק ת', הנביא נקרא משוגע, כי אומרים מפרשים, שהנביאים היו מתנבים, אז הם היו מאבדים את העשתונות, או שהם לא היו מתעניינים כל כך בענייני העולם הזה, אז הם קצת מוזרים, גם לא מתעניינים, לא כל כך מבינים בענייני העולם הזה. זאת אומרת שיש פה מפגש בין איש, אלוקים, נביא, שליח, שבעיני החברה הוא קצת משוגע, זאת אומרת שהוא לא נורמטיבי, הוא מתנהג בצורה לא נורמלית. הוא מדבר אליך השר, גומר לדבר בורח ויפתח הדלת דויאנוס, רץ, משהו קצת חריג, מפגש בינו לבין איש שר צבא שגם הוא קצת לא נורמלי. זאת אומרת שהדרך לחולל פה את המהפכה זה על ידי איזה חיבור של לא נורמלי ולא נורמלי, של איש האלוקים, הנביא, השליח של אלישע, אם יהוא, רק הם יכולים, רק יהוא הזה, רק איתו הזה יכול להצטדר, יכול את המהפכה. כן, המלבים עומד על כך, כן, זה נראה מאוד מקרי שהוא אומר אליך השר, הוא בעצם לא יודע למי. עובדי עבודה זרה היו מאוד מגנים את הנביאים, ראו בנביאים משוגעים. עבודה זרה הייתה הנורמטיביות, אבל איך עבודה זרה הקטה קרקע בישראל? איך עבודה זרה הפכה להיות הנורמה? איך עבודה זרה הפכה להיות המצב הקלאסי? כך מלכות ישראל מתנהלת. צריך לדעת שיש פה גורם חיצוני שבעצם יצר שיגעון לאומי, בעצם סוג של שטות לאומית, טירוף לאומי. כן, אנחנו ראינו כבר בספר מלכים א' שהתנך רואה באיזבל את מי שמסיתה את אחאב. איזבל היא המסיתה הראשית, היא מסיתה אותו לעבודה זרה, היא מסיתה אותו להרוג את נבות, היא זאת שמחפשת את אליהו להרוג אותו. היא בעצם הגורם, היא המסיתה הגדולה. למשל, אפשר לראות את זה ב פרק במלכים א', יש מקום שזה מפורש. כן, מתמת עם זה, ויש מקום שזה מפורש שפה לי. כן, אני גם חושב שזה שפה. זה לגבי נבות, נכון? עליה יש פסוק מפורש. קפה, נכון. רק לא היה כאחאב אשר התמכר לעשות הרע בעיני השם, אשר הסעת אותו איזבל אשתו. בת איזבל היא המסיתה. גם לעבודה זרה, גם הסיפור של נבות, גם הרצון לרדוף אחרי אליהו. אחאב כבר מת, ראינו כשאיזבל גם הייתה, גרמה לאחאב להשתקע בעניינים של זנות, חזל דמור את זה. ואחאב כבר מת ואיזבל עדיין בתמונה. מה כוחה של איזבל? שיהו נפגש עם יורם בפסוק ב', והיה קירות יורם את יהו, ויאמר השלום יהו, האם בו אכל לשלום, ויאמר מה השלום? עד זנוני איזבל אמך וכשפי הרבים. זאת אומרת, יהו אומר, איזה שלום, אני בא להילחם, עם מי? עם זנוני איזבל אמך וכשפי הרבים. זו המלכה, איזה שלום, איך יכול להיות שלום? תראה מה הנושא פה. זאת אומרת, שם את האצבע על הנקודה. מה הנקודה? איזבל יש לה כשפים. זנונים וכשפים. זנות זה מצב לצאת מהסדר. זה מצב לא נורמטיבי. המצב הנורמטיבי זה חיים מסודרים, תקינים, משפחה. זנות זה מה שבחוץ. דבר לא נורמלי. זה לצאת מהשגרה. כמו כישוף. מה זה כישוף? כישוף זה מה שהוא מחוץ למדע. שהוא מחוץ לסדר הנורמלי של החיים. דבר מחושף. דבר משונה. זאת אומרת, איזבל הצליחה להפוך את מה שלא נורמלי, את מה שחריג, את מה שהוא שטות, שהוא סטייה, להפוך אותו למרכז. או בלשון הארי הקדוש, איזבל עצמה הייתה מכשפה. אנחנו רואים בתנך, בספר שמות, ספר דברים, מלחמה של התורה נגד הכישוף. חשפה לא תחיה, זה קשור למלחמה בעבודה זרה. מה זה כישוף? כישוף זה בעצם משהו שמהמם אותך. אתה מאבד את הצלילות דעת שלך, את הכושר השיפוט שלך. אתה נהיה כבר לא, אתה לא יודע כבר מה נכון, מה לא נכון. כשאתה איבדת את כושר השיפוט ואת מה שחשבת שאתה יודע, אז אפשר להחדיר לך כל מיני דברים בפנים. זאת אומרת שיש איזה רוח שטות, כמו שחזל דורשים מסכת סוטה, שהסוטה זה מלשון רוח שטות. איש כי תסתה אשתו, חזל דורשים זה רוח שטות. אין אדם חוטא למדי רוח שטות. העבודה הזרה זה כולה שיגעון, הרי זה טירוף אחד גדול עבודה זרה. זה דבר לא הגיוני, זה שיגעון, מה פתאום לעבוד עבודה זרה? אלא שיש פה איזה כישוף כזה ברמה הלאומית, איזה משהו שטורף את כל הקלפים, איזה אמונות, נסתרות והבלי וכל מיני דברים שהמוח הצלול לאט לאט נשחק ונאבד. וכשרוצים לרפא מצב חולני של עם ששרוי בחוסר שיפוט, בחוסר סדר, באיזה כישוף, אתה לא יכול לרפא את זה בדרכים נורמליות. כי זו בדיוק הבעיה. שאתה מדבר בשפת הנורמליות, אבל כולם פה לא נורמליים. יש איזה שיגעון שתוקף את כולם. כדי לבטל שיגעון צריך שיגעון. כדי לבטל רוח שטות צריך רוח שטות הפוכה. צריך דבר מול דבר. כמו שאומר רבי יוחנן. רבי יוחנן בא אליו גוי אחד. אמר לו, תגיד, מה זה פרה אדומה? אתם לוקחים אפר של פרה, מערבבים חומרים, זורקים וזה, זה נראה כמו כישוף. כך אומר רבי יוחנן. כך אומר אותו גוי לרבי יוחנן. אתם עושים כישופים. כל אפר פרה אדומה נראה לי כמו איזה כישוף כזה. אומר רבי יוחנן, אז מה? גם אתם עושים כישופים. אם למשל אדם נכנסה בו רוח שטות. אם נגיד אדם פתאום נהיה לו איזה שד נכנס לו לתוכו. יש תופעות כאלה שאני משחל להם שד. אז צריכים לקרוא לאיזה מישהו שמבין בשדים, שיתעסק איתו, אתה לא הולך איתו לבית חולים, ולא לרופא נורמלי, כי זה משהו לא נורמלי. אז גם פה יש רוח טומאה. רוח טומאה היא דבר לא נורמלי. אז אנחנו משתמשים באמצעים לא נורמליים. זאת אומרת שיש פה פרק שלם שמראה לנו שהדרך להימלט מרוח השטות שמנשבת בעם ובלבלה את כולם היא על ידי רוח שטות. איזה שיגעון, איזה מישהו מטורף. איזה מישהו לא צפוי, לא הגיוני, לא נורמלי. לא הנהגה בשיגעון ינהג. רק ככה יהיה אפשר פה למוטט. אדם שינסה להיות הגיוני ונורמלי ושקול, יזבל תפיל אותו בפח. רוחה של יזבל, ואנחנו רואים שגם אחרי שיורה מוקה, הוא מגיע אל הכתובת. יהוא בא אל יזבל, זה היעד. פסוק למד. כשהוא מגיע אל יזבל, יזבל שמעה. היא שמעה מה קרה, הרגו את הבן שלה, הרגו את המלך. לא מתרגשת. לא מתרגשת בכלל. היא עדיין מבחינתה, הכל פה, הכל, היא לא הולכת לאיבוד. היא השולטת האמיתית פה. ותסם בפוך עיניה ותיטב את ראשה. היא מתאפרת, צובעת את העיניים, מסתרקת. מה זה? זאת אומרת שהיא עדיין משוכנעת בקסם שלה, יש לה איזה קסם. יש לה איזה יכולת קסם מיוחדת במינה, היא עדיין משוכנעת בקסם שלה. מדובר פה על אישה שכבר הבנים שלה, שני בנים שלה כבר מלכו, היא לא ילדה. לפי רשי, היא אפילו חשבה שהיא תצליח לגרום ליהוא לעשות אותה לאישה. לפי הרלבג, היא הייתה משוכנעת שהיא עדיין תצליח להיות המלכה, שהיא תצליח לשכנע את יהוא שהיא תהיה המלכה. לפי המלבים, היא הייתה משוכנעת שהיא תצליח לגרום לפחות לוויכוח שם בין יהוא לבין החבורה שלו. זאת אומרת, יש לה דמות כל כך קריזמטית, כל כך עם המון קסם אישי, כל כך הרבה עוצמה, שהיא תצליח פה ליצור איזה בלגן, איזה ויכוח פנימי, לפלג. לאיזבל יש כוח אדיר של קסם, של פיתוי, של עוצמה. כנראה שהיו לה אנרגיות מאוד גדולות. על העוצמה האישית גדולה, הייתה אישיות לא קונבנציונלית, היא משכה בחוטים. יהוא יודע שרק הדרך היחידה לשנות, לעקור את הדבר מהשורש, זה ללכת למושכת בחוטים. ורק אדם לא נורמלי, מאוד לא צפוי, מאוד שאי אפשר לנסות להנדס אותו, רק הוא יצליח. כי כל אדם נורמלי, איזבל ישר תצליח לשלוט בו. ישר היא תצליח להניג אותו, לגעת בנקודה החלשה שלו, להמם אותו בכל מיני שיטות. הוא בא בשער ותאמר השלום זמרי הורג אדוניו. אתה כמו זמרי שהיה בתחילת מלכים, שגם הוא הרג את אלה, ומה קרה איתו בסוף? כל העם עזב אותו. איפה העם? העם לא איתך בכלל. מי אתה? העם לא איתך. אני העם. אני השולטת האמיתית בעם. יכול להיות שיש לך נשק, אני שולטת בעם. והוא חייב להשתמש בלשון משוגעת, להתנהג בשיגעון. וישא פניו אל החלון, הוא מסתכל על החלון איפה שהיא נמצאת, והוא כאילו לא רואה אותה. היא מדברת איתו, הוא לא מעונה לה אלא בחזרה, הוא גם לא מסתכל עליה. הוא פונה לכיוון שלה וכאילו לא מדבר איתה, כאילו לא נמצאת שם, הוא לא רואה אותה, הוא לא מגיב לה, הוא לא נופל בפח שלה. היא מנסה לשאול שאלות, היא מנסה, דרך השאלות היא יודעת שככה היא תתחיל שאלה, תענה להם. הוא לא עונה לה, הוא לא מסתכל עליה, הוא מסתכל על החלון ואומר מי איתי? היא לא רואה אותה, היא לא נמצאת. והשקיפו עליו שניים שלושה סריסים. לכן הוא גם ברור לו שצריך לפעול מאוד מהר, שלא עושים משפט לאיזבל ולא מדברים איתה ולא מוצאים אותה להורג, פשוט מפילים מיד. הסוסים רומסים אותה. הסוסים זה משהו מבטא דהירה, משהו סוס רודף במלחמה, זה משהו שלא מחושב, סוס בטירוף. לא מצאתי לזה הסבר, מאוד מעניין. יכול להיות שהשלישי התלבט אם להיות חלק מהשלושה או לא. האנשים שמלווים את יהוא כנראה יודעים שהוא אדם לא נורמלי, לא רגיל, וכאשר הוא יוצא בפסוק י' אל עבדי אדוניו והם אומרים לו תשקר, תגיד מה אמרת, אתה מעלים, כי מכירים אותו שתמיד הוא מדבר כל מיני דיבורים, והם יודעים שהוא תמיד מסתיר, שהוא מדבר בלשון כפולה. אז הוא אומר להם, כה אמר השם משכתיך למלך אל ישראל. וימהרו, הם מבינים שזה צריך להיות לא שגרתי, לא קונבנציונלי, זה צריך להיות מהר. ויקחו איש בגדו וישימו תחתיו אל גרם המעלות. גם ההמלכה, טקס ההמלכה שלי הוא מאוד משונה. מה עושים? לוקחים כל אחד את הבגדים ועושים הרמה של בגדים, מין מגדל של בגדים, ומרימים את יהוא על זה, כאילו להרים את יהוא למעלה, וככה יהוא אתה המלך. למה המלך? שאתה מעל הבגדים של כולם, שיהיה גבוה מאוד על כולם, אומר הרלב"ג. ככה ממליכים מלך? בגדי, כן.
זה יותר נכון שמי שילחם באיזבל יהיה נשאר אחד מהנביאים?
אבל אנחנו רוצים מלך. אנחנו לא רוצים להילחם רק, אנחנו רוצים מלך, מהפכה מלכותית אנחנו רוצים. מישהו שיקח את כל העם איתו ויחולל מהפכה מלכותית. נביאים היו. אליהו, אלישע, מלך, מלכות צריך לשנות. ככה ממליכים מלך? כן.
איך
קיבלו זה שמי יהיה סתם משהו
מדהים, מחוץ. מדהים, זאת אומרת, אתה רואה שליהוא יש קריזמה. יש לו איזה קריזמה אישית מום...
אפילו שבדרך מגיע הנביא שממליך, מגיע נכון. כמו
זה
ילד
שאף אחד לא מכיר אותו בכלל. הגיע הנביא, משוגע קצת, לא נורמלי שברח, מהר, אבל יהוא עצמו הוא אדם כנראה עם עוצמות אישיות. יש לו איזה קריזמה. הוא מדבר, וכולם אחריו. מדבר קצר, ואנשים כאילו נמשכים אליו כמו מגנט. הוא אומר, כולם, טוב, יאללה, בואו נלך. טוב, זה גם סייעתא דשמיא כמובן אומר המלבין, אבל אתה רואה שיש ליהוא, אם מול איזה, ויש לו איזה משהו, יש לו איזה, איזה דמות לא רגילה. הוא, אנשים מתמגנטים אליו. הוא שולט באנשים. אנשים מורידים את הבגדים שלהם, את הבגד, ושמים ועושים מזה מגדל. מה זה להוריד את הבגד שלך? להתפשט. מי מתפשט? בכמה מקומות אנחנו רואים שאנשים שהם קצת משתתים, אז הם מתפשטים. למשל, בספר שמואל, אז כששאול מתנבא, אז התרגום אומר, והשתתי, אז כתוב שהוא מתפשט. אז להתפשט זה כאילו התנגד רוח שטות. מי עושה דבר כזה באמצע? זאת אומרת, משהו לא נורמלי קצת, משהו לא רגיל. להוריד את הבגד שלך, זה כאילו לוותר על האנושיות שלך, על הנורמליות שלך. על התסר, מה אתה מוריד בגדים? מורידים את הבגדים. ויקחו איש בגדו, וישימו תחתיו אל גרם המעלות. מה זה גרם המעלות? אז אפשר להגיד גרם, הכוונה אל עצם המדרגות. אפשר לפרש אל המעלה הכי עליונה מכל המעלות. יש מפרשים ככה. יש מפרשים גרם מלשון חוד כזה. אבל התרגום מפרש, פירוש מאוד מעניין. מה לזה גרם המעלות? שהיה שמה מתקן עם מעלות שתפקידו לסמן את הזמן, שעון שמש. וגרם המעלות זה האבן שעליה היו מסמנים את הזמן, את השמש. נתה שם מין שעון שמש כזה. ועל שעון השמש המליכו את יהוא. נכון? עליו. לדעת, גם רש"י מביא. שם, על הזמנים שלפי הצל, ממליכים את יהוא. זה גם לא בדיוק המקום הכי... מי זה? מה זה למליך מלך? לשים אותו על השעון. לשים... השעון זה הסדר. זה המעלות. ועכשיו אנחנו יוצאים מהסדר. יש פה מישהו מעל הזמן, מעל הזמן הנורמטיבי, מעל השעון, הזמן לא עובד אצלו, המעלות, משהו אחר. פה איזה מין דמות, מבינים שהוא איש מעל הזמן, מעל החוקים, מעל המעלות, מעל האבנים, משהו אחר, מעל הבגדים. הכל פה, כל הכללים נשברו. זה הולך להיות משהו אחר, לגמרי. אומר הרלב"ג, שיגעון ינהג בכל חייו, כל הזמן יהוא נוהג בשיגעון. בזולת יישוב, אין לו יישוב הדעת. הוא לא מתנהג ביישוב הדעת. יכול להיות שזה אפילו קצת קיצוני, הוא אולי אנרכיסט, הוא לא מוכן לשמוע את המילה שלום. הוא לא מוכן, אומרים לו שלום, לא רוצה שלום. פעם, פעמיים, שלוש, הוא כל הזמן מסרב לשמוע את המילה שלום. שלום זה האויב מבחינתו. מה שלום? איזה שלום? שלוש פעמים אומר, מה שלום? איזה שלום? גם איזבל אומרת, השלום, זמרי ודנה, והוא לא עונה אלה. כאילו כולם פונים אליו עם שלום, החל מפסוק י' א'. אומרים לו, השלום, הוא לא עונה להם. מי המשוגע הזה? כמה פעמים אומרים לו שלום? חמש או שש פעמים בפרק, פונים אליו לשלום, והוא לא מוכן לענות שלום חזרה. זאת אומרת, יש פה מישהו שהוא לא מוכן לעסוק בשלום. כי שלום זה סדר. שלום זה שכל דבר מוצא את מי. הוא פה איש. לא נורמלי. תורף את הקלפים. הוא בא להילחם בכישופים, בשביל להילחם בכישופים צריכים להיות איש משוגע, איש לא שייך לשלום. הוא מבין שהנבואה מדריכה אותו. הוא חי לא על פי שיקולים הגיוניים, אלא הנבואה איתו, ואני הולך עם הנבואה. ברור לו שהוא הולך עם הנבואה. אחרי שהוא הורג את יורם, הוא אומר לבדקר השליש, תשים אותו בחלקת שדה נבות היזרעאלי. למה? כי אתה זוכר ששנינו היינו שומרי ראש של אחאב, אז הוא קיבל נבואה מאליהו שהוא ימות ויושלח בחלקה, אז הנה כדבר השם. טוב, אנחנו עושים את דבר השם. אחר כך עם איזבל, אותו דבר. אומר לה, אומר, מה קרה? נשאר, אכלו אותה הכלבים. דבר השם, מצוין, שבחלק... זאת אומרת, הוא, הנבואה צריכה להדריך אותי. אז זה, זה גם משהו, הולך עם הנבואה. לא, לא מעניין אותו. לא שואל אנשים, לא מתייעץ, הולך עם הנבואה שלו. צריכים לקיים את הנבואה, אומר המלבי. והיא מה?
פסוק י' אומר הנביא ליהו
ואת איזבל
ואין קובר. אנחנו רואים שאחר כך הוא כן רוצה לקבור כי בת מלך
הוא רואה, הוא אומר בואו נראה. אתם רואים? בסוף לא, כאילו רצה להראות להם שהנבואה לא מתקיים. זאת אומרת היה צריך להיות הסדר שנקבור אותה לפי הסדר, נכון?
ואין קובר
לפי ה... נכון, זאת אומרת, לפי הסדר, אומר להם, אתה נכון, לפי הסדר היה צריך שיהיה לקבור אותה לפת מלך, לכו תקברו אותה. ראיתם? לא צריך לקבור אותה, למה? הנבואה התגשמה, אתם רואים? זה לא לפי הסדרים. כאילו, הנה, הכחתי לכם, פה הסדרים לא עובדים עכשיו. היה ראוי לפי הסדר לעשות ככה, הנה זה לא עובד, הנבואה עובדת. גם אחזיה מת, מלך יהודה, אלא שיש סתירה בין מה שמופיע כאן לבין דברי הימים. בדברי הימים, פרק כ"ט, פסוק ב', משמע שהוא הגיע לשומרון, ושם יש כל מיני יישובים המפרשים איך ומתי הוא מת, האם הוא מת ברח דרך אגב לשומרון, או שהוא בדרך נפצע וכו', כל מיני שיטות. ובסופו של דבר גם הוא מת. הגמרא בסנהדרין אומרת על החזיה שהוא היה גם כן, למרות שהוא המלך יהודה, היה מאוד מושפע מהרוח, הרוח בית אחאב, ומנהגו היה לקחת ספרי תורה, מלך יהודה לקחת ספרי תורה ולעבור עליהם, וכל מקום שהוא רואה את שם השם, לחתוך את שם השם מהספר תורה, ובמקומו להכניס קלף חד שכתוב עליו שם של עבודה זרה. מי שרואה דבר כזה, זה שיגעון, אתה משוגע, זה רוח שטות, מה אתה עושה? מי עושה דבר כזה? זאת אדם שאתה רואה שבוי לגמרי ברוח השטות הזאת. צריך לחסל את רוח השטות, לעקור אותה. היא משקיפה מלמעלה איזבל, מהחלון. היא בטוחה שהיא מורמת, שהיא גבוהה, שהיא מעל כולם, שהיא שולטת בכולם. כולם תחתיה. והיא מקבלת סקילה. גם זורקים אותה מגבוה וגם רומסים אותה, כמו עונש סקילה. הנסקלים היו, קודם כל דוחפים אותם את המשנה, ואחר כך זורקים עליהם אבנים. שראה היא דאגה שנבות יסכל, כי הוא כלל את השם לדעתה. אז מידה כנגד מידה, גם לה מגיע סקילה, אומר הרלב"ג. סקילה זה להפיל מלמעלה למטה, זה לבטא את האפסיות, לזרוק אבנים, לבטא את הזלזול. כדומל על פני השדה. אבל מזבל נשארו גולגולת, רגליים וכפות ידיים. הביא רשי, פרקי דרבליעזר, במה זכתה איזבל שנשארו האיברים האלו? כי היא הייתה מרקדת לפני החתנים בידיה וברגליה ומקשקשת בראשה. זאת אומרת שהרוח שטות הזאת של איזבל, העוצמה הבלתי רגילה שלה, היכולת שלה, הקריזמה שלה, הייתה מופיעה בכל החיים, אבל לפעמים זה הופיע במקום חיובי. כלומר, הייתה יכולת לרקוד, הייתה כנראה עם עוצמות לרקוד, ובידיים, ברגליים ובראש. היה כנראה זו עוצמה בלתי רגילה של ריקודים, הייתה סוחפת אחרי את כולם, לשמח. היו המון המון נזקים שעשתה ביכולת שלה לסחוף את כולם. טוב, לפעמים יצא טוב, הרבתה השמחה. אז אנחנו רוצים לקחת משהו מהרוח שטות. קטן. אנחנו לא ננהיג את הממלכה שלנו ברוח שטות של איזבל, אבל לפעמים, קצת, טיפה, אנחנו יכולים לקחת רוח שטות. טיפונת. כשצריך לשמח חתן וקלה. זה גמרא מפורשת בכתובות. הגמרא בכתובות פרק שני, תודה רבה, מספרת, מלמדת לנו את ההלכה בדף י' ז', שצריך לשמח את החתן ואת הכלה. כיצד מרקדים לפני הכלה, מה אומרים, משבחים. מספרת הגמרא, אמרו עליו על רבי יהודה בר אילאי, שהיה נוטל הדס ומרקד לפני הקלה. היה לוקח הדס ורוקד ככה. ומספרים על רב שמואל ברב יצחק, שמרקד התלת. מה זה מרקד התלת? לפי רשי הוא היה עושה, לוקח שלושה הדסים, כמו בסוכות, שלושה הדסים, ועושה איתם ככה... כמו ליצנים שעושים כל מיני דברים כאלה, וכל התלמידים היו מתביישים. אמר רבי זרק, אמיך ספלן סבא, לא נעים, הראש ישיבה ככה עושה כל מיני לעטותים וזה, לא נעים, משתתה לו באמצע חתונה. אבל כי נח נפשי, רשי אומר, נהג קלות ראש בעצמו, קלות ראש, כי נח נפשי כשהוא נפטר היה עמוד של אש שליווה אותו. עמוד של אש בהלוויה, אומרת הגמרא, זה רק לחד בדרה. אומר רבי זיירא, בזכות מה הוא זכה לעמוד של אש במותו? ענני שוטית אלה סבא או שטות אלה סבא? בזכות השוט של העדה שריקד בו, בזכות השטות שלו שהיה מתנהג כשוטה. זאת אומרת, יש איזה שטות כזאת היא זכות מאוד גדולה, שמתברר ביום מיטתו, שבגלל זה הוא זוכה לעמוד של אש. אחד הפירושים ברשי, העמוד של אש היה בצורה של הדס. זאת אומרת שיש איזה רוח שטות, שאם לוקחים אותה במדרגה הנכונה, בתמהיל הנכון, היא עוזרת ויש בה ברכה. יש איזה משהו קצת, וצריך לדעת איך לקחת אותו. יהוא בשביל לשבר את רוח השטות הנוראית של איזבל, של עבודה זרה והגילוי הרעות, צריך להציף את הממלכה באיזה שטות אחרת, באיזה שיגעון. אבל אנחנו צריכים, מכל הסיפור הזה אומר לנו חזן, להוציא את העיקר. יש לפעמים שצריך להשתמש ברוח השטות. יש לו שבת ב'
אבל כן. אתה להגיד שזה מקביל הסיפור הזה לסיפור שאתה תביא למלך ומיכל?
כן, זה דומה קצת.
אפשר בזה שהוא משתתף?
כן. שוטיטה. אה, לא, אין לך. חזרת שיש פה את כל הכתבים של הרב. תודה רבה. ואין היה שבת ב' תודה רבה. אז יש בירורים על כל מיני מילים בעברית, מה המקור בעברית וארמית, מה המקור שלהם. אז הגמרא אומרת ששוטיטה, מסביר רש"י, שאין היה שבת ב' עמוד 149, שוטיטה בד של הדס שמרקדים בו לפני הקלה. למה קוראים לו שוטיטה? בגלל השטוטה, כי המרקד נראה כשוטה. מסביר הרב שלפעמים צריך רוח שטות, כי לפעמים החיים הם קשים, לפעמים רע המעשה אשר נעשה תחת השמש, לפעמים קשה לבנות שמחת חיים, לפעמים יש עליבות של חיים, אבל אנחנו רוצים קצת שטות, לא בשביל השטות, אלא בשביל קצת לאזן קצת את האדם, לעורר אותו, קצת לשמח אותו, להוציא אותו מהעצבות. ונבראה השטות, קוצר הדעת, בגלל איזה ברק דבר משמח, שהוא קצל עובר, אבל בעיתו הוא משמח, הוא מחזיר את שמחת החיים. שוטית הדמוי הדס של חתן וקלה מבליטה את השמחה למות שיש זמנים עצובים. בואו כולם לשמוח, אבל חשוב ההבחנה בין השוטיטה הזאת שהיא טובה, שזה השוטיטה שבה אנחנו משתמשים, לבין השטות. הכלבים יאכלו את איזבל. כלבים בספר ישעיה עזי נפש, ביטוי של חוצפה. הכלבים ביטוי של עזות פנים, של משהו בזוי, כלב, דבר בזוי. אומרים כלב שוטה, יש ביטוי כזה, זה הרבה במשניות, כלב שוטה, התנהגות של כלב שוטה, התנהגות לא רגילה. הגמרא ביומא אומרת שמי שאומר לשון הרע הוא דומה לכלב שוטה, זה שטות כזאת. רוח השטות של איזבל צריכה להיעקר מן העולם. אז נשאר משהו אחד שלפעמים צריכים להשתמש בו בחוכמה, בשמחה, לשמח אנשים קצת, לעורר אותם, להוציא אותם. אבל נבלת איזבל כדום על הפני השדה, כדי שלא יאמרו זאת איזבל, שלא יהיה לה באמת זכר בתודעה הלאומית. כי רוב הגלוף אכלו הכלבים ולא נשאר שמה עליה. דומן זה זבל, אי זבל. אלא שעדנו אנחנו רק בהתחלה. אי זבל יש לה משפחה ענקית, של אחיו משפחה, יש מאות כמרים של עבודה זרה, יש מוסדות של עבודה זרה. השיגעון הזה שיהו מתחיל איתו פה, המהפכה שבנויה לא נורמלית על שיגעון, על טירוף, שזו דרך היחידה פה להוציא את העם מהטירוף האחר ששולט פה, צריך להימשך עכשיו איזה גל של טירוף שצריך לשטוף את הממלכה. ורק אחרי שגל הטירוף הזה עם כל מיני דברים מוזרים, לא קונבנציונלי, רק אחרי שהוא יעבור יהיה אפשר אולי לנקות משהו. בזה יעסוק פרק י'. בהצלחה, בשורות טובות.